מתוך דברי הרב יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, שהיום מלאו 7 שנים לפטירתו. כשהיו בקרבנו נביאים, הם יכלו לומר, כה אמר השם. אלה היו דורות של התקשרות אל הבורא בדרך של גילוי מוחשי, אור מופלא, שאין לנו דרך לתפוס ולדמיין אותו. אבל אז באו דורות של חושך, וכעת אין נבואה. איך נמשיך לקיים את הקשר? השריד האחרון של דורות הנבואה, הצוואה האחרונה מדורות הנבואה, מגיעה משמעון הצדיק, שהיה כמו שנאמר בתחילת מסכת אבות, משיירי כנסת הגדולה. והוא אומר לנו בצוואתו, על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אין זו ידיעה שכלית, אלא צוואה מעשית ממש. אף כי נגוזה ונעלמה היכולת להתקרב להשם דרך מגע ישיר של נביאים, אנחנו לא עבודים, יש ויש דרכים להתקרב. כששמעון הצדיק אומר העולם עומד, הוא מתכוון שעל ידי 3 דברים אלה העולם לא יחרב חלילה. גם בדור האחרון בזמן השואה האיומה, נהרסו מרכזי היהודים באירופה, אבל נשארו לפלטה בני אדם גיבורי רוח לקומם את ההריסות, להחיות את העצמות היבשות ולבנות את 3 העמודים האלה, תורה, עבודה וגמילות חסדים.
אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, סוד נצחיותם. אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שבו ולא התייאשו, אף שאכל להם, אכל להם שעתם, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד נצחיותם, סוד אהבתם. בשעות מצוקה, קושי ואובדן, בימי רעה איתם היה בצרתם, ניסו להעבירם מעל אמונתם, תמיד ידעו, צודקת היא דרכם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, נצחיותם. אל בית המדרש, סור אל בית המדרש הישר. אל בית המדרש, סור אל בית המדרש. אל בין הספסלים, מול ארון ספרים, הקשב אל הניגון העולה מתלמודם. אל בין המבקשים, קרבת האלוקים, איננה בשמיים היא ולא מעבר ים. אם יש את נפשך לדעת מהי הבאר, נתנה להם מימם. יעידו תואמיה כי מימיה מתוקים מכל מימות עולם. מבטא את צמאונם, בעוני ניחמתם, בחושך יורם, בכאב רפואתם. הייתה עם מבצרם, ממלכתם, מפוזרים, שמרה על אחדותם. היו דלים, היו ראשים, שמו הכתר לראשם. אל בית המדרש, סור אל בית המדרש הישר. בית המדרש, סור אל בית המדרש. ובאותם ימים קשים מסרו נפשם, אל מאחלת הם בראש מורם. שמע ישראל אמרו, ובאחד יצאה נשמתה. כל עוד והם ידעו אי שם בבית המדרש הישן דולק הנר עולה אותו ניגון המלווה את לימודם וזהו ניצחונם שלא יכבה לרב עוד לעולם וזהו ניצחונם שלא יכבה לרב יש את נפשך, יש נכנסו אל בית המדרש הישן, אל בית המדרש, סו אל בית המדרש.
אם יש את נפשך לדעת את המעיין אל בית המדרש סור, אל בית המדרש הישן, אהרון רזל. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, כ"ז שבט תשפ"ד, 6 בפברואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי. גורמים מדיניים אומרים שלא חלה התקדמות לעסקת שחרור חטופים ביממה החולפת, כאשר ברקע עדיין לא התקבלה תגובה רשמית של החמאס באמצעות המתווכות ליוזמה הישראלית שהונחה בפסגה בפריז בפני ארצות הברית, קטר ומצרים. בקיצור, עדיין מחכים לשמוע מה יענה יחיא סינואר. אבו עלי אקספרס כותב הפרשן המוערך לגבי מה שקורה בעולם הערבי ובכלל במזרח התיכון, כותב כך, הוא מתחיל בציטוט שאומר, רמת הסיכון שאנחנו לוקחים היא רמה ואתגר ביטחוני שנוכל להתמודד איתם. זה ציטוט מהארכיון, עוד מעט נגיד של מי. בעזה יש 20,000 לוחמי גדודי עזעדין אל קסאם, ועם עוד 200 מחבלים לא ייפול עלינו העולם. כן? מי אמר את המשפט המדהים הזה? ראש השב"כ יורם כהן, יממה אחרי אישור עסקת שליט בשנת 2011. שוב, רמת הסיכון שאנחנו לוקחים היא רמה ואתגר ביטחוני שנוכל להתמודד איתם. בעזה יש 20,000 לוחמי גדודי עזעדין אל קסאם, ועם עוד 200 מחבלים, כלומר שאנחנו משחררים עכשיו, לא ייפול עלינו העולם. בעסקת שליט, אזכיר ששוחררו מבתי הכלא 1,027 מחבלים בתמורה לשחרור גלעד שליט, המספר הגבוה ביותר של אסירים ששחררה ישראל אי פעם בעבור חייל אחד. מתוך 1,027 המשוחררים, היו כ-280 מחבלים כבדים, אליהם התייחס בדבריו ראש השבק דאז יורם כהן, אולם מדגיש ואומר, הם לא היו הכבדים שבמחבלים הכלואים בישראל. יחיא סינואר, שהיה אחד מתוך 1,027 המחבלים ששוחררו, היה קלו בגין רצח משטפים פלסטינים. כלומר, הוא היה מחבל שקל לישראל לשחרר אותו. לא היה אדם ישראלי על ידיו. מתוך המחבלים ששוחררו בעסקת שליט, 131 שוחררו לבתיהם בעזה, ועוד 163 גורשו לעזה, ועוד 40 גורשו לחול. לימים הפך יחיא סינואר לראש החמאס ברצועה ושינה מקצה לקצה יחד עם חבריו המשוחררים את יחסי ישראל עזה לנצח, וזה עוד לפני שנתחיל לעסוק באירועי השבעה באוקטובר, שמחת תורה. יחיא סינואר, שהגיע לגדלותו בזכות עסקת שליט, לא שכח מאיפה הוא בא, דבר שהגדיר במידה רבה את לאן הוא הולך. כן, הוא זכר מאיפה הוא בא, ולכן הוא ידע לאן הוא הולך. שחרור אסירים באמצעות עסקאות חטיפה צרוב עמוק ב-DNA של סינואר, וזה הקו שמוביל אותו. אני חושב שאין אחד שמטיל ספק בקו הישיר המתוח בין עסקת שליט ובין אירועי שמחת תורה, 7 באוקטובר. אומר זאת בבהירות, עסקת שליט הובילה באופן חד משמעי לאירועי שמחת תורה. גם ברמת האנשים שהובילו את האירועים, גם במטרת הפעולה וגם במתווה הדומה של פעולת החטיפה, מתקפה מתוך שטח הרצועה לשטח ישראל וחזרה עם חטופים. רק בהיקף חסר תקדים שישראל ובטח ראש השבק דאז יורם כהן לא העלו בדמיונם. כן, זה בכל זאת ההבדל בין מה שבפעולה שהובילה לחטיפת, לשחרור גלעד שליט, בעצם החטיפה שלו, בהשוואה למה שקרה עכשיו בשמחת תורה. וכאן יש לשאול את עצמנו שאלה קשה, אכזרית ומכאיבה, יש לה היבטים פילוסופיים ומוסריים מרחיקי לכת. האם דמו של גלעד שליט סמוק יותר מדמם של כ-1,200 הרוגי שמחת תורה וכ-250 החטופים החדשים מאותו היום? וזאת מבלי לעסוק במאות שנרצחו באופן ישיר ועקיף על ידי המחבלים ששוחררו בעסקת שליט מאז 2011 ועד שמחת תורה. ומבלי להתעמק בסוגיית המוטיבציה האדירה לחטיפות נוספות שעוררה עסקת שליט כשיטת פעולה מוצלחת מבחינת מחבלי חמאס. אם היה ניתן לחזור בזמן ל-2011, האם ממשלת ישראל הייתה חוזרת ומאשרת את עסקת שליט? קיבלנו לצערנו מכונת זמן. אנחנו עכשיו באותה נקודה עם ניסיון של 12 שנה ועם דרישה לתג מחיר גבוה הרבה יותר. מה המחיר שנכון עכשיו לשלם? האם ישראל יכולה להתמודד עם השלכות שחרורם של מחבלים כבדים בכמות משמעותית? לפני קצת יותר מ-12 שנים, ראש השב"כ היה משוכנע ששחרור 200 מחבלים, שוב, שאינם הגרועים שבמחבלים הכלואים בישראל, הוא אתגר, אבל כזה שישראל יכולה לעמוד בו, כן? כמו שפתחנו בהתחלה עם הציטוט של יורם כהן. צריך לומר ביושר, ישראל ומערכת הביטחון לא עמדו באתגר שעליו דיבר ראש השב"כ. ואלה היו רק 280 מחבלים שאינם המוכשרים ביותר מבין הכלואים בישראל. חמאס הפעם לא תסתפק בדגי רקק. היא רוצה את הבכירים ביותר עם הכי הרבה דם על הידיים, היא רוצה את כולם. האם ישראל יכולה לעמוד באתגר כזה? מבחן הזמן הוכיח שלא. האם הצלת החטופים שעוד נותרו בחיים ברצועה שווה את שחרור האסירים שהחמאס דורשים עם הביטים על המחיר שגבתה עסקת שליט ב-12 השנים האחרונות? התשובה בעיניי לפחות, ויסלחו לי בני המשפחות של החטופים, היא שעדיין לא בשלה העת. התנאים שאותם דורש חמאס הם לא כאלה שמדינה חפיצת חיים יכולה להסכים להם, וזאת מבלי להתעמק בהיבט משמעותי נוסף. שחרור מאות ואלפי מחבלים מצטייר באופן אוטומטי, יצייר באופן אוטומטי את חמאס כמנצחת בעיני כל המזרח התיכון שיושב וצופה במתרחש בעניין רב. זה ירסק לחלוטין את כוח ההרתעה הישראלי ויפיל את הספירה הקצרה לאחור לקראת המלחמה הבאה חלילה. ישראל לא יכולה להסכים לעסקה שבה כל תאוותה של החמאס בידיה. חמאס צריכה לשחרר חטופים מתוך עמדת חולשה והשפלה, או לפחות לא עם הישג שאותו היא תוכל להציג כניצחון. עסקת החטופים האחרונה של חודש נובמבר 2023 היא דוגמה טובה לכך. שוחררו חטופים והמחיר היה סביר ולא נורא, לא כזה שהוציא את חמאס מנצחת. אז בינתיים צריך להמשיך עם הרבה אורך רוח ועמידה איתנה. מי שיתמיד ויחזיק מעמד ינצח. התנאים של העסקה ילכו וישתפרו ככל שיחלוף הזמן והמאמץ הצבאי יעמיק. יש לפנינו עוד את רפיח, את דיר אל בלח, ועוד יש לאן להעמיק. ועד שלא יבשילו התנאים, יש לזכור כי החלטה שגויה בנקודת זמן זו יכולה לסכן את גורלה של האומה לא פחות. טוב, עכשיו 17 ו-19 דקות, כמעט הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נדבר על הילדים שלנו עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום שלישי 7:22, כמעט בוקר טוב עם המאיר.
בוקר טוב ידידיה, בוקר טוב למי שמקשיב לנו. אין לנו כמעט בחירה היום, זה יום פטירתו של הרב אדלשטיין, וכל כך הרבה סיפורים שאתם בעצמכם, אתה וסיוון, כותבים ומספרים עליו, אז הייתי צריכה ככה מה לבחור ועל מה לדבר מכל הסיפורים, כי באמת יש בהם כל כך הרבה מה לקחת ומה ללמוד ומה לעשות עם זה.
אגב, אבל... אם כבר את עושה כזאת פרסומת אידיאולוגית, אז בואי נגיד שיש ספר שנקרא סולם יעקב, שמביא גם את סיפור חייו.
לא חשבתי שאולי עוד למישהו אין אותו.
תארי לעצמך.
איזה כיף לו שיגלה את זה.
נכון, האמת שנכון. גם סיפור חייו של הרב אדלשטיין, ואגב, בשנים הראשונות גם של אחיו הגדול, הרב גרשון אדלשטיין, שנפטר לא מזמן, וגם סיפורים עליו, סיפורי מופת שאפשר לנסות בבית, או ללכת על הכיוון הזה, כלומר...
אז הנה, לקחת... זה מה שאני רוצה שנעשה היום, בבוקר הזה. כן. אז סיפור שאני ממש אוהבת, באמת מערוב ימיו של הרב אדלשטיין, כשהוא כבר היה ממש חולה, ולא יודעת מה בדיוק היה לו, אבל לדבר הוא לא יכול, הוא נפגע במיתרי הקול, או ב...
כן.
והיה לו... מרפא בדיבור, פיזיותרפא, מישהו שניסו קצת בכל אופן לעבוד, נכון? זה היה הסיפור על הדיבור שלו. ושאלו איזה מילה הוא רוצה להגיד, כאילו לבחור מילים, כי אנחנו לא יכולים אפילו להבין את זה, שבן אדם לא יכול לדבר. רוצים ללמד אותו מילה אחת קודם כל, איזה מילה הוא בוחר, והיה ברור לו שהמילה היא... תודה, נכון?
כן, לא, אני לא קוטע את הפאוזה, כי פה המאזינים אמורים לנחש, לחשוב מה הם היו בוחרים, אם חלילה הייתה להם מילה אחת להגיד. או שתי מילים בסיפור זה.
נכון, תודה רבה.
לא, זה אמן ותודה.
אמן ותודה, אתה מדייק אותי.
אני חושב שאת צריכה לחזור אל הספר, לרענן את הזיכרון.
אתה יודע מה? אמן ותודה, מה שמשותף בהם, שניהם קבלת המציאות. אמן זה שככה זה יהיה, זה לקבל, לאשר לקבל, ותודה זה להודות על זה. וכמה אפשר ללמוד מלהגיד תודה הזה, כמה אפשר ללמוד מזה. אנחנו כרגע במצב כללי של יותר של אנא השם מושיע נא מאשר הודו להשם כי טוב. כי באמת, מספיק מה שהקראת קודם, אני לא יודעת ממי הקראת את זה, על המחבלים ועל שחרור המחבלים ועל עסקת שלי. כן. ועל, אך, כשמו זה לא עושה טוב בנשנה.
כן,
ובאמת המצב לא ברור ולא על מה, כאילו יש מין הרגשה כזאת על מה תודה. וגם בתחום הפרטי לפעמים יש הרגשה כזאת, טוב, זה מעצבן וזה מרגיז וזה לא מסתדר, ופה אין מזכורת ופה הילדים על הראש ופה זה, ולא מצאתי אותה לאותה והזוגיות לא משהו, וזה מה עכשיו תודה. והתשובה היא כן, דווקא התודה היא מביאה לעוד תודה, לעוד הודיה. כשאנחנו מודים אנחנו יהודים, ואנחנו באמת, בשביל עצמנו, זה מביא אותנו למקום בתודעה משופר מאוד. מתנה לעצמנו, זה לא בשביל לעשות תודה טובה למישהו אחר. כי אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו עוזרים לעצמנו, אנחנו משביחים את עצמנו. ודוגמה מדהימה, אנחנו רואים מבני ישראל כיצאו ממצרים, ותיקח מרים הנביאה, ואנשים פתאום לקחו ושרו וזה, וטופים, מה יצאו 18 דקות, לא תפח להם הלכת, ומאיפה פתאום טופים? מה, הם עשו סדנת טופים כזאת עכשיו במדבר, שיהיה להם טופים, אתה יודע, היום יש כאלה סדנאות תוף מרים שעושים, וזה מאוד יפה. אבל לא, מסתבר שרשי אני חושבת אומר את זה, שהם לקחו איתם, לקחו איתם תוף, כאילו במצב הכי קשה, לדעת לתכנן את ההודעה. לתכנן, אני הזכרתי פה סיפור שאני כל כך אוהבת, של בעל התניה, כשלקחו אותו למעצר, ואחד הלך להתפלל, ואחד הלך לצום, וחלק הלכו לעשות זה בחלק, והיה איזה זקן שהלך לשוק לקנות שק תפוחי אדמה כדי לעשות ויסקי, מה עושים מזה? ערק, לא יודעת מה שעושים איזה משקל לסעודת ההודעה. והוא אמר כשהוא חזר שיותר מהכל זה הזקן הזה שזה יותר הוסיף זכויות, זה יותר הוסיף להצלה שלו, הזקן הזה שהאמין בטוב, שהאמין בהודעה. אז כמה אפשר ללמוד מזה? וואו, בדיוק הייתי במשהו שמישהו רקד, שמו, ואז הבן אדם אמר לי, חיילים פה נהרגים ומה הוא שר ושמח, משהו מסור, איזה משפט כזה. אז אנחנו מאמינים שההודעה תעזור לנו. וגם בפרטי, כל אחד בבית, אני רואה, אני אישית, אני יכולה לגלות שאני אישית, יש לי כל הזמן ליד על הארונית, כל הזמן מחברת שאני על בסיס יומי, כותבת תודה, פשוט כותבת תודה על זה, תודה על זה, תודה על זה. עכשיו, זה לא שם יום ליום זה נהיה פחות, מיום ליום זה נהיה יותר, כי זה גם הדברים ממש קטנים ולכאורה זנוחים ולכאורה ולא, כן, תודה רבה על זה, זה להודות על כל דבר שהוא נראה לי ברור מאליו, או שנראה לי מובן, או שנראה לי, לא, להודות על זה, זה נותן לזה משמעות, אבל זה באמת עושה אותי חיובית, זה שם אותי במקום טוב יותר, במקום שמח יותר, במקום מאמין יותר, בוטח יותר, במקום של טוב, וכמה טוב לגדל ככה ילדים. אז הרבה פעמים עושים את זה, אה, אין לו הכרת הטוב, תגיד תודה, תגיד זה, בכלל הם כפויי טובה. זה לא תודה. זה ללמד את השלילי, כמה הם לא בסדר, וכמה אתה לא, ולפחות תגיד תודה, ואיך אתה לא אומר תודה, ואני הייתי אומר תודה על כל דבר קטן. לא. ילד שגדל על תודה, שמתרגל לתודה, שאומרים ביחד תודה, שאבא ואמא אומרים תודה, שהם מודים על כל דבר, הוא רוב הסיכויים שהוא... שזה יהיה הסגנון שלו, להתחבר אל הטוב ולהודות. וזה מדהים שאנחנו יהודים, שאנחנו מודיעים עם כל מה שאנחנו עוברים, כל הדורות וכל השנים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ואנחנו יהודים, אנחנו מודים. אז אני חושבת שזה ניקח לבתים שלנו, לזוגיות שלנו, לאורות שלנו, לעם שלנו, לחיים שלנו, לעבודה שלנו, ללימוד שלנו, לכל דבר באמת את, את העניין הזה של תודה. תודה.
אמן. ותודה. אמא מאיר. מי שרוצה לשמוע שוב את הפינה, אז גם באתר כל חי, וגם לכתוב אמא מאיר בגוגל, בכלל לתכנים נוספים שלך. והשיר שאני בוחר ממשיך את, את הפינה, אפילו עוזר למעמיק אותה או מרים אותה, מדברת על לכתוב במחברת. אנחנו שלוש פעמים ביום אומרים בתפילת 18 מודים, והנה הלחן המקסים של רב שלמה קרליבך, הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך, בביצוע של נפתלי קמפה ביחד עם זלמן שטוב. נראה לי שאת תתחברי לביצוע.
נהדר.
אז בוקר טוב ותודה.
בוקר מבורך, שלום שלום.
הטוב כי אלוהי לא יכולנו רחמך והמרחם
הטוב כי אלוהי לא יכולנו רחמך והמרחם כי לא יסעמו, כי לא יסעמו, כי לא יסעמו חסודך, מיועלום כיווינו לו.
חלי קמפ יחד עם זלמן שטוב שרים את הלחן הנפלא של רב שלמה קרליבך. עכשיו 7:34, הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:37, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ועכשיו לאויב של מדינת ישראל, יש כאלה שמסמנים אותו כאויב, זה בלתי נתפס, זה מאז ומעולם היה בלתי נתפס, אבל בטח בתקופה הזאת, והאויב הוא המתנחל, הציונות הדתית, המשיחית, ובאמת אחרי ימים ארוכים שמדברים על הנציגים הפוליטיים, כן, תמיד אומרים, לא, זה לא הציונות הדתית, זה מפלגת הציונות הדתית, כלומר זה רק הנציגים הפוליטיים של הם הסכנה, זה רק סמוטריץ' ובן גביר, כאילו לא בחרו בהם אנשים, אבל עכשיו עוברים למתנחלים עצמם, ואתמול, אני חושב שזה נחשף בקול היהודי, לראשונה כמו עוד הרבה סיפורים מדהימים, אלחנן גרונר כתב על תרגיל של אוגדת היוש שנפתח אתמול, ומדמה אירועי חטיפת חיילים, טבח ביישובים ופיגועים קשים חלילה. אלוף הפיקוד יהודה פוקס הגיע ביחד עם מפקד אוגדת היוש החדש, ועם קצין אגם בפיקוד ובכירים נוספים בפיקוד ובאוגדה לזירה מרכזית של התרגיל בכפר פונדוק, ושם לפי התרגיל מתיישבים יהודים הציתו רכבים וחטפו ערבי בעקבות רצח תינוקת יהודיה, חלילה, שוב זה תרגיל. החיילים שמדמים את המתיישבים בתרגיל לבשו וסטים ועליהם הכיתוב בימוי אויב. למקום הוקפצו בתרגיל כוחות החטיבה היהודית בשבק ויחידת דובדבן כדי לטפל במתיישבים שלפי התרגיל נמלטו ליישוב רמת גלעד הסמוך. אתם מבינים, צהל מתרגל עכשיו בימים אלה איך מתווה לימים שעלולים עוד לבוא עלינו, שמתנחלים חוטפים ערבים. וחיילי צהל, לפי הדיווח הזה, בקרב חיילים רבים שהשתתפו בתרגיל התעורר זעם רב על כך שרואים בהם המתיישבים כאויב, ולכל היהודים נודע כי חלק מהקצינים והחיילים נטשו את התרגיל בזעם. בגזרות אחרות ביהודה ושומרון תורגלו מוקדם יותר אתמול אירועי חטיפות חיילים בגזרת עציון וטולקרם, וכן אירוע עם מספר הרוגים בהר חברון. בתחנת דלק כוכב יעקב תורגל פיגוע מטען צד, ותורגלו תרחישים של חשש לירי נונטט, טילי נונטט בידי מחבלים ביהודה ושומרון. ובעקבות האירועים הקשים כביכול, כן, זה תרגיל, אבל נכתב באחת ההודעות, כבר בבוקר תחת הסברה, יש להוציא דרך המועצות הודעות הרגעה להתיישבות למניעת אירועי פשיעה לאומנית. כלומר, חלק מהתרגיל הזה זה התגובה של המתנחלים, והם יחטפו, הם האויב, וזה מה שמתרגלים חיילים מהציונות הדתית, מתרגלים, הם בתפקיד עצמם, מה שנקרא. ואחרי הפרסום הזה, ביקורת ציבורית על אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס, אחרי התרגיל באוגדת היוש, בצלאל סמוטריץ' שר האוצר אמר, מישהו בפיקוד הבכיר של צהל הלך לאיבוד לחלוטין, ולמרבה הצער, לא בפעם הראשונה, להציג את המתיישבים כאויב, כשרבים מהם כל כך מגויסים בחזית ומשלמים מחיר דמים יקר, זה אובדן השתונות ערכי טוטלי, שמי שאחראי לו לא יכול להמשיך בתפקידו ולהיות מופקד על שמירת חייהם וביטחונם של המתיישבים. גם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, ראש מועצת ישע וראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן, וראש מועצת שומרון יוסי דגן, וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, יצאו בקריאה בהולה לראש הממשלה ולשר הביטחון להדיח את מי שכתב את התרגיל שבוצע על ידי פיקוד המרכז, שמדמה חטיפת פלסטיני על ידי ישראלי, במקום לדמות תקיפת יישובים ישראלים על ידי מחבלים ותרחיש של מה שנקרא היפוך קנים. אנחנו דורשים מראש הממשלה ושר הביטחון להדיח את מי שכתב את התרגיל הזה, מי שידע להדיח לוחמי מילואים שקרזו פרק תהילים במסגד בג'נין, בוודאי ידע להדיח את המפקד שתכנן תרגיל שגם מכפיש את ההתיישבות וגם מסכן חיים. חבר הכנסת שמחה רוטמן התראיין בערוץ הכנסת ודיבר על האירוע. בזמן שאנחנו מדברים על שיח אחדות, הוא אמר, צהל ואלוף יהודה פוקס מתרגל מלחמה במתנחלים. אני חושב שהשיקולים המקצועיים שבאים ושולחים חיילים לתרגל מלחמה בתרחיש מדומיין ולא מתרגלים את התרחיש הסביר במיוחד של היפוך קנים, כלומר, הכוונה שהשוטרים הפלסטינים, אלה שנתנו להם רובים, כן, באוסלו, השתמשו בהם נגדנו. אבל את זה כנראה פחות מתרגלים, כנראה שיש עוד כמה גורמים שעוד לא החליפו דיסקט. תנועת נחלה הגיבה לתרגיל ופנתה לרמטכ"ל, עד כה הגנת על אלוף פוקס, על אף הנזקים הרבים שהסב להתיישבות, תרגיל החטיפה המדומה שבה מתנחל חוטף ערבי נולד במוחו הקודח של פוקס, כך בחשבון שקליפ החטיפה יהפוך לוויראלי לא כתרגיל, אלא כאירוע אשר בו המתנחלים חטפו ערבים, כמו שהיהודים באירופה השתמשו בדם ילד של שכניהם הגויים בשביל להפות מצות. אנחנו דורשים את פיתוריו המיידיים של יהודה פוקס, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך אמרה, כשמנרמלים את ההתבטאויות של אנשי מערכת הביטחון נגד מתיישבים, הדרך לראות במתיישבים אויב היא קצרה, ותרגילים שמדמים את המתיישבים כחוטפי ערבים הופכים ללגיטימיים. אני מגנה בכל תוקף את כל מי שקשור בתרגול התרחיש הזה, והדאג לקיים על כך דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון, לבדוק כיצד תרגיל בזוי כזה התרחש. איתמר בן גביר אמר בזמן ש-136 חטופים ישראלים נמצאים בשבי הנאצים מהחמאס, אלוף הפיקוד מורה לקיים תרגיל שבמרכזו התרת דמם של המתיישבים ויצירת דמוניזציה. המתיישבים לא חוטפים ערבים, הם לא נחשדים אפילו בתכנון משהו שקרוב לזה, ההפך הוא הנכון, ערבים מסתובבים בתוך היישובים ביהודה ושומרון בלא כל חשש. קיומו של תרגיל כזה הוא שיתוף פעולה מלא בעלילת הדם על אלימות המתנחלים. אני קורא לשר הביטחון להתערב מיידית בנושא ולחקור את האירוע. לא נאפשר לעבור על סדר היום על התנהלות חמורה שכזאת. ועוד תגובה אחרונה, והיא של אשתו של רסל במילואים ידידיה אליהו, השם יקום דמו, תושב רמת גלעד שנפל בקרבות בעזה, ועכשיו ברמת גלעד ביישוב שלו צהל מתרגל את את התרחיש הזה של מתנחלים חוטפים ערבי, והיא הגיבה בחריפות. מיתר אליהו, היא אמרה, בזמן ש-80% מתושבי רמת גלעד מגויסים למילואים, בזמן שרק לפני חודשיים קברתי את בעלי היקר שנפל בעזה, יותר חשוב לאלוף פוקס לדמות תרגיל מפני המתנחלים המשיחיים האזויים, מאשר לטפל בכפר המרצחים הסמוך. בושה לכל מי שהיה שותף בדבר הזה, אני לא נרגעת מזה. באמת אתם חושבים שאנחנו האויב? אני לא מצליחה להבין איך בכלל אפשר לחשוב את הדבר המזעזע הזה. עכשיו צריך להבין, זה לא איזה אירוע נקודתי קיצוני, איזה תקלה צהלית, זה אירוע המפקד, מה שנקרא. התקשורת, זה לא רק התקשורת, שוב, זה ראשי מערכת הביטחון, וזה חברים בקואליציה. המתנחל הוא האויב, הוא המשיחי, הוא הסכנה. ראינו את זה ביחס, ראינו את זה לאחרונה, רואים את זה כל הזמן, אבל בשבוע שעבר ביחס לכנס החשוב וההיסטורי והמרגש בבנייני האומה שקרא להתיישבות, כי אם אין התיישבות אין ביטחון. והדרך, במקום להתמודד עם האנשים היחידים אגב שלא טעו בקונספציה, כן, סמוטריץ', בן גביר, הבוחרים שלהם, הם לא היו בקונספציה הזאת שרק צריך לתת יותר כסף ויותר להבין את האויב. אז מה עושים איתם עכשיו? הופכים אותם למשהו הזוי ולמשיחי, אפילו לא מתמודדים עם הטענות. אין פה דיון על האם כן לחזור להתיישב בגוש קטיף או לא, אין דיון אמיתי, עמוק, ביטחוני, אסטרטגי, לא. פשוט אומרים שמי שמציע את הדבר הזה הוא אדם הזוי. רק הבוקר בידיעות אחרונות ספרתי 3 מאמרים שתוקפים את ראש הממשלה שהוא הולך אחרי, הוא משחת על ידי הימין המשיחי, ולכן הוא לא עכשיו הולך לפשרות. כלומר, יותר ויותר ישראלים, גם ממה שהיה פעם שמאל, חושבים מחדש על, 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 על איך צריך להיות היחס לאויב. יותר ויותר כבר מדברים על טרנספר. יש אנשים בשמאל שהם לגמרי קיצוניים, הם רוצים פצצת אטום, לא פחות. אבל את זה נעזוב, בסדר? אבל כן, מה נעשה עכשיו עם האויב? לא רק החמאס, אלא עם הרשות הפלסטינית, שעוד לא גינתה את מה שקרה פה בשמחת תורה, ושמתקצבת, נותנת כסף למשפחות מחבלים בחוק, וכולי, ואבו מאזן מכחיש השואה. יותר ויותר אנשים התפקחו וחושבים מחדש. אז מה הדרך? מה עושה הקומץ, השמאל הישראלי המתכווץ? שנמצא בנוכחות מאוד גבוהה בתקשורת, הופך את המתנחלים להזויים, למשיחים, כדי שאף אחד לא יעלה על דעתו עכשיו לחשוב מחדש. והתוצאה של זה, אחת התוצאות, זה תרגיל כזה שמדמה את המתנחלים חוטפים ערבי. פשוט מדהים. טוב, בואו נתעודד קצת עם השיר של אברהם פריד ששר עם ולמען החיילים, כז זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל, מצרותינו גאלינו, ומבור גלות דלינו ועלינו, לנצח, ושוב, לנצח, זה המוטיב החוזר בשיר, לנצח על מלאכת בית השם.
יגן עלינו כסו תבות יגן 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 עלינו כסו תבות זכות תבות יגן עלינו כסו תבות יגן 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 עלינו אהי נצח ישראל מצרותינו גאלינו ומבורגלות ישראל מצרותינו גאלינו ומבור גלות אלינו דלינו והלינו אי לנצח 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 המלאכת בית השם לנצח לנצח
נצח אברהם פריד בעיבוד של יובל סטופל. נסיים במה שפתחנו בו ברב יעקב אדלשטיין, 7 שנים היום לפטירתו, ואני חוזר לפרק סגולות ועצות, או כלים ועצות מתוך הספר עליו סולם יעקב. בביתו המפורסם שברחוב נעמי 4 ברמת השרון לא חולקו סגולות או קמאות. לרוב הרב היה מדבר עם הפונים אליו על תיקון עצמי, על שיפור מעשי ופשוט שהם אמורים לחולל בחייהם. אלה הסגולות. היו שני תחומים, מספר הנכד, דוב ויסקי, שהרב המליץ מאוד להשתפר בהם. קפידה ושבת. קפידה, כלומר, האם אדם כלשהו מקפיד עליך, נותר לחתינה, כועס עליך, עליך לפייס אותו. כלומר, הרגישות לזולת היא לא רק חשובה, היא גם משפיעה על המשך חיינו. בעניין השבת, הרב היה מזכיר פעמים רבות כמה השבת היא מקור הברכה, וקרא לכל אחד לכבד עוד קצת את השבת, גם בדברים קטנים. פעם הוא המליץ למישהי לקנות נעליים חגיגיות רק לכבוד שבת. כן, כל אחד, מי שלא שומר שבת אז כמובן לשמור שבת. ומי ששומר, איך מתחזקים בשמירת שבת? לכבד אותה קצת יותר. לרווקה מבוגרת הוא המליץ פעם לעשות כל יום מעשה אחד של ויתור כלפי הזולת. כאשר אדם מוותר לאחר, הוא אמר, גם אם מדובר רק על תור באוטובוס ובקופת חולים, זוהי ממש עת רצון עבורו לבקש בקשות. הלאה, עוד עצות של הרב יעקב אדלשטיין, שהיום 7 שנים לפטירתו. להורים של ילד עם גמגום או עיכוב התפתחותי בדיבור, הוא אמר לקרוא איתו לאט לאט פסוקים מפרשת השבוע ושמע ישראל. כמו כן הוא הציע להימנע מללחוץ על ילד שלא מדבר או כותב בגיל המתאים, אלא רק להראות לו שההורים שמחים בכל התקדמות. בזמני מלחמה או טרור, כאשר ניגשו אליו ילדים ואמרו שהם מפחדים, הוא המליץ להם לשנן בעל פה פסוקים, פרקי תהילים ומשניות. ועוד הוא המליץ להפונים אליו המלצה פשוטה ומעשית, להתחיל להתעמל, נפש בריאה בגוף בריא. מספרת תושבת רמת השרון, באתי אליו מודאגת, מוצפת דאגות, אני זוכרת משפט אחד מרגיע מהשיחה איתו, אדם שיכבד את הבריות לא תהיה דאגה בליבו. עוד עצה שלו, ובעצם איזה מין סגולה כזאת, היחס שלו לניצולי שואה היה מיוחד, ופעמים רבות הוא שלח אנשים לקבל ברכה דווקא מניצולי שואה או ניצולות שואה, אנשים קדושים, הוא אמר, שעמדו בניסיון, ולבקש מהם ברכה. באשר הם, כן? לאו דווקא מניצולי שואה שהם רבנים או אדמורים, זה ברור, אלא גם מאנשים יהודים פשוטים כביכול, אבל לא פשוטים, הם עברו את השואה. עוד אמירה של הרב אדלשטיין, שהיום עלו 7 שנים לפטירתו, רגשות השם הם חלק מתחבולות היצר הרע, לבלבל אותנו ולגרום לנו לחשוב על העבר במקום על העתיד. והסגולה, ואולי בזה נסיים, הסגולה שעליה הוא המליץ יותר מכל, הייתה פשוטה ביותר, לומר תהילים. לרווקים ולרווקות הוא היה מורה תמיד לקרוא את פרק למדבט, לב, בתהילים. פעמים רבות הוא המליץ להם ללכת לשמח חתן או קלה אחרים, אבל לשמח אותם באמת, הוא אמר, מכל הלב. כסגולה לפרנסה, הוא היה מייעץ לקרוא את פרקים כף ג' השם רואי לא החסר וכף ד', פרק שאחריו להשם הארץ ומלואה בתהילים. לפני פגישת שידוחים, ביצוע עסקה, חתימת חוזה ועוד, הוא המליץ לומר את הפסוק, ויהי נועם השם אלוקינו. ולמי שהתלונן על חרדות ופחדים, רלוונטי במיוחד לימים אלה, הוא המליץ על פרק צדיק א' בתהילים, יושב בסתר עליון, ופרק כף היה שגור בפיר, ויענך השם ביום צרה, וגם עליו הוא המליץ. 7 שנים לפטירתו של הרב יעקב אדלשטיין, מתוך הספר סולם יעקב. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.